טוב, בוקר טוב. אנחנו בספר העיקרים, פרק כ"ה. אני מקווה שהיום נלמד כ"ה כ"ו. נסיים את המאמר הראשון וגם נשתדל לסכם אותו, מה ראינו בו. אז ככה, לפני פרק כ"ה, אז נזכר שבהקדמה למאמר המחבר אמר שהוא רוצה להסביר שלושה דברים שלדעתו לא הסבירו מספיק טוב. אחד זה איך מונים את העיקרים, זה למדנו עד פרק ט"ו, את העיקרים לדת האלוהית. שתיים זה במה תוכר הדת האלוהית האמיתית מהדתות המזויפות המדמות באלוהיות, שזה למדנו ט"ז עד כ"ד. הדבר השלישי שהוא אמר שהוא רוצה לברר זה האם ייתכן שיהיה במקביל דתות אלוהיות אמיתיות, ואת זה הוא ישלים בפרק שלנו, פרק כ"ה. אומר המחבר, וממה שראוי שנחקור בכאן הוא אם הדת האלוהית יחויב שתהיה אחת לכל האנשים או רבות, כן, או שאפשרי שיהיה גם דתות שונות יותר מאחת, רבות, לאנשים השונים. ונאמר, שהנה ייראה, כן, לכאורה ייראה, שהוא מחויב שתהיה אחת. כן, אבל הוא יגיד עוד מעט, אבל כאשר יעוין זה היטב, זה לא מחויב. המסקנה תהיה דווקא אחרת. אבל ייראה שהוא מחויב שתהיה אחת. למה? וזה אם מצד הנותן ואם מצד המקבל. גם מצד הנותן וגם מצד המקבל, לכאורה צריך להיות דת אחת לכל האנשים, דת אלוהית אחת, הדרכה אחת. מצד הנותן, כי אחר שהמסדר, שהוא השם יתברך, הוא אחד מכל צד, ראוי שיהיה הסידור הנמשך ממנו אחד מכל צד, כי אין לו יתברך יחס מתחלף אל קצת האנשים מקצת. לכאורה אין להשם יחס מיוחד לחלק מהאנשים, אלא לכל מין האדם הוא האלוה של כולם בשווה. נכון, אתה אומר שיש השגחה, מה, בהתאם לרמה של האדם יהיה עליו יותר השגחה, אבל זה בפשטות הוא מסביר מצד שהאדם בעצמו יותר דבק בהשם, מצד שהוא דבק באמונת השם ובתורתו, זאת אומרת הוא האדם התעלה והגיע, אבל כל אדם יש לו את הפוטנציאל הזה. זאת אומרת, אדם, יש הבדל בין אדם שמיצה את הפוטנציאל ללא מיצה. כן, עכשיו הוא אומר פה, הוא עוד בלכאורה, עוד מעט נראה שהוא כן יבחין בין סוגי האנשים. אבל לכאורה, אומר לכאורה, היחס של השם למין האנושי הוא יחס אחד, ככה הוא טוען פה. ונראה בהמשך את הצד השני גם. אז מצד הנותן, שהוא אמור לתת הדרכה אחת לכל המין האנושי, לכאורה, ומצד המקבל, כי אחר שמין האדם אחד באנושות, הנה הסידור מיישר אותו אל הגעת שלמותו האנושי, ראוי שיהיה אחד. כיוון שכולנו מין אחד. אז השלמות האנושית, מיצוי הפוטנציאל שלנו, הוא אחד, לכאורה גם כן אצל כל מין האדם, ואם כן, לכולם צריך להיות הדרכה אחת, כמו שכל מין יש לו את הדרך לשלמותו, אז גם פה שיהיה לכאורה, צריך לכאורה שיהיה הדרכה אחת להגיע לשלמות לכל המין, ולא שייך, ויראה מזה שהוא ראוי ומחויב בדת האלוהית, שתהיה אחת אל כלל האנשים. אי אפשר שלא לציין פה את ההשוואה לשאלת הכוזרי, המלך כוזר בכוזרי, למשל מאמר ראשון, סעיף קב', הוא אומר את זה בצורה ברורה, הוא אומר, כן, אחרי שהחבר אומר לו, לא קרא משה אל תורתו, אלא את עמו ואנשי לשונו, אז הוא אומר לו, וכי לא הייתה הישרה ראויה להיות לכל, וזה ראוי יותר לפי החוכמה, זה פחות או יותר לשונו שם. זאת אומרת, מה זאת אומרת? כאילו, רואים פה את הטענה שלכאורה התורה צריכה להינתן לכל המין האנושי בשווה. כולם, כן, מתוך התפיסות, כמו שהמחבר פה מפרט, מה? כולנו לכאורה אותו דבר בבני אדם, ולכולנו יש אותו פוטנציאל, וכולם צריכים את אותה הדרכה למצות אותו. ויש לנו אותו מסדר שלכאורה מתייחס לכולם בצורה שווה. זה שאלת המלך, באופן קצת פחות, יותר סתום, קצת פחות בהיר, אז הוא שאל את זה כבר בסעיף כבב שמה. שהחבר רק אמר לו שהתורה היא לישראל, אז הוא אומר, מה, תורתכם אינה כי אם לכם? הוא אומר לו, כן. ונראה עכשיו, צריך, מעניין מאוד וחשוב להשוות גם את התשובה של המחבר פה בספר העיקרים, לתשובתו של רבי יהודה הלוי. כן, הכל פנים אומר, לכאורה היה צריך, אבא אמינא היא, שחייב להיות הדרכה תורה אלוהית אחת לכלל המין האנושי, הן מצד הנותן והן מצד המקבל. אלא שכאשר יאוין זה היטב, נמצא שאף על פי שנודה שיהיה מחויב מצד הנותן, איננו מחויב מצד המקבל. בוא נראה איך שהוא מסביר את זה. הוא טוען שמצד הנותן, באמת השם ברא את העולם, הוא לא כל מין האדם והיחס שלו לבני האדם הוא בעיקרון בשווה. אבל מצד המקבל יש הבדלים במקבלים, שממילא צריכים הדרכות שונות. וזה מה שהוא אומר פה, בוא נראה. לפי שהוא מבואר שמזגי האנשים מתחלפים קצתם מקצתם. יש הבדל. הטבעי האנשים בזמנם הסבירו את זה בגלל המזג של היסודות שלהם והלכויות שלהם. אז יש להם טבע שונה, מזג שונה. קצתם מקצתם, אם מצד התחלפות מזגי האבות, מצד הגנטיקה, מה שעובר להם בתורשה מהאבות, או מצדדים אחרים, כן, והוא יפרט עוד מעט גם כנראה התחלפות מקומות מושבותיהם וזה, והוא אומר, עד שאי אפשר שיסכימו שני אנשים על מזג ותכונה אחת, כמו שכתב אבן סינה באופן הראשון מן הספר הראשון מן הקנון, שזה ספר הנפש שלו, וכבר הזכרנו, חבר כבר הביא אותו, קודם כבר, והזכרנו שספר הנפש הזה, חלקים ממנו הועתקו גם על ידי רבי יהודה הלוי, מאמר חמישי, ספר הכוזרי, סעיף י"ב, הרמב"ם מזכיר אותו, אבן סינה העריך לדבר על הנפש שמה, וחכמי ישראל גם השתמשו בספר שלו. אז הוא אומר, אי אפשר שנמצא שני אנשים במזג אחד, עד כדי כך. כן, עד שכבר יגיע מהתחלפותם, הם יהיו כל כך שונים, שיהיו כמעט הפכים במידותיהם. כן, תראו את הדוגמה שהוא מביא פה, דוגמה שהוא לוקח אותה מהרמב״ם, נמצא כמעט מילה במילה, ממורה נבוכים, חלק שני, פרק 40. אומר, כל כך שונים יכולים להיות אנשים, עד שימצא איש אכזרי בתכלית, עד שיגיע מאכזריותו, שיהרוג צעיר בניו, וימצא איש אחר בתכלית רכות הלבב עד שיחמול על הריגת עכבר או נמלה. כן, ממש לשון דומה יש לרמב״ם שם, ובפרק הקודם ראינו שהמחבר גם ציטט את דברי הרמב״ם שם, בהקשר של איך לבחון את ההקשר אחר, כן, משהו אחר מאותו פרק, איך לבחון את הדתות האלוהיות, כמו שראינו בפרק הקודם, אז גם זה משם. על כל פנים הוא אומר, יש כל כך שינויים במזג האנשים בגלל מזגי אבות ובגלל צדדים אחרים עד שלא נמצא אותם שונים לחלוטין, לא נמצא אותם באותו אופי, ונראה את המסקנה שהוא יוצא מזה לענייננו. כן, הוא ממשיך קודם כל לפרט למה השתנו מזגי האנשים, אז הוא אומר גם כן מצד התחלפות מקומות מושבותיהם, כי טבעי הארצות מתחלפות בשינויי האווירים. כן, יש תבעים שונים, אקלימים שונים בארצות השונות, כן, בשינוי האווירים והערים והמימות, כיוצא בזה, עד שתימצא ארץ אחת שפירותיה גסים וקשים בטבעם, וזה מצד שהאוויר שהם גדלים בו איננו זך ונקי, ותימצא ארץ אחרת שפירותיה בלתי ערבים או בלתי בריאים, מצד שהמימות שגדלים עליהם אינם טובים, והבעלי חיים הניזונים מקמות אלה הפירות בהכרח שידמה מזגם אל המזון שהם ניזונים ממנו. וארץ אחרת שימצאו פירותיה בהפך, והבעלי חיים הניזונים מהם יהיה מזגם הפכי אל אנשי הארץ האחרת, ומזה הצעד ימצאו אנשים בעיר אחת או במחוז אחד יותר חריפים, יותר פיקרים מאנשי ארץ אחרת. כן, אז הוא בעצם מביא פה עוד דוגמה של השפעת האקלים בארצות השונות על בעלי חיים, כמו שרואים בעינינו את הבדלי בעלי החיים במקומות השונים, כל בעל חיים מותאם לאזור שהוא חי בו. כן, אז הוא אומר, טוב, אז אנחנו רואים שהמקבלים יכולים להיות מאוד מאוד שונים, הם מאוד מאוד שונים, הן מצד מזגי אבות, הן מצדים אחרים, כגון השפעת הארצות, והתחייב מזה שיתחלפו מיני ההסכמות בין שתי אלו ארצות להתחלפות מזגי היושבים בהם. כיוון שיש מזג שונה לכל האנשים שם, גם ההסכמות ביניהם יהיו שונות. ויצטרך לכל אחת מהן נימוס מתחלף, נימוס שונה לנימוס האחרת, בזמן אחד עצמו. בו זמנית יצטרכו הדרכות שונות במקומות שונים, בהתאם להסכמות שנובעות מהמזגים השונים. אלא, אז שנייה, אז לפני שנמשיך, אני כבר פה רוצה לציין, אמרנו שנשווה את הדברים לדברי רבי יהודה הלוי. תשימו לב, זה כל כך צועק, העניין הזה, שפה המחבר אומר שבהתחלה הוא חשב שאין הבדל בין כל האנשים, אחרי זה הוא אומר, ברור שיש, הן מצד מזגי אבות, לדוגמה, התחלפות מזגי אבות, והן מצד המקומות. כן, כשרבי יהודה הלוי נשאל למה התורה קיים לנו, אז אמר, כי אנחנו הסגולה מבני האדם. כן, גם בסעיף כ"ז, גם בסעיף ק"ג, כשהוא עונה לשאלות שהזכרתי. אנחנו הסגולה ואנחנו שונים, וכידוע, רבי יהודה הלוי הסביר שאנחנו, זה שאנחנו סגולה, אנחנו ממש גם שונים, המקבלים שונים לגמרי. זה לא, זה מין חמישי, זה מין אחר. ורבי יהודה הלוי גם תמך את זה, שאנחנו כמו מין אחר, שכשהוא רצה לקרב את זה, להבין ששייך הבדלים בין האנשים, אז הוא הסביר גם כן על זה שיש לנו, שזה עובר כאילו, גם המין החמישי עובר כמו שהגנטיקה עוברת. כן, אבל זה לא ממש גנטיקה, זה משהו רוחני. הוא מתאר, אבל ככה הוא מסביר את זה, כשהוא בסעיף צד יהיה, מתאר את המיטת הגדולה נמשכת לנו מהאדם הראשון. אז הוא מתאר שהאדם הראשון, הוא היה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, ולא היה בו שום השפעה שלילית, שום חיסרון ביצירתו, בעיקר היצירה, בגלל האקלים או בגלל ההשפעה הגנטית מהאבות וכדומה. והוא מתאר אחר כך שצאצאיו, אנשי הסגולה, יחידים ולימים, מה שנהיה קהל, קהל ישראל, אז אלה שהיו קליפה לא עברו בהם השלמות התורשתית הזאת, לא עברה בהם, הם היו הקליפות, ורק בלב ובסגולה עבר העיקר התורשתי הזה. והוא גם מדבר שזה היה דווקא בארץ ישראל, ואת ארץ ישראל הוא גם מתאר, שהיא הארץ עם האקלים הממוזג. כן, מאמר שני, סעיפים י"ב עד י"ד, משל הכרם. כן, מה זה, אז הוא רוצה לקרב את זה, שארץ ישראל היא ארץ שהשכינה שורה בה, שעיני השם אלוקיך תמיד בא מראשית השנה, דחית השנה, ויש בה השגחה מיוחדת, ויש בה מעלה רוחנית מיוחדת. אז הוא מסביר שהרי יש הבדלי מקומות מצד האקלים. עכשיו תשימו לב, יש פה הבדל מאוד מאוד משמעותי, שאצל רבי יהודה הלוי יש את אותם הסברים שהמחבר אומר כאן, אבל הם אומרים תוכן שונה לגמרי. רבי יהודה הלוי אומר, יש כאן הבדל ברור מצד המקבל. רבי יהודה הלוי יגיד בפה מלא גם שמצד הנותן יש הבדל ביחס שלו לישראל לבין העמים. וככה גם בין ארץ ישראל לשאר הארצות. הקדוש ברוך הוא טבע פה גם סגולות רוחניות, וטבע בישראל תכונות רוחניות. וכדי לקרב ולהבין שהדבר הזה מצוי, ולהבין שזה לא רחוק, כן, כמו שאחרים מתכחשים לזה, כמו שהמלך לא מסוגל לקבל את זה בהתחלה, אז נראה לו שהישרה צריכה להיות לכל בשווה, כי כל המקבלים שווים. אז רבי יהודה הלוי אומר לו, אתה לא רואה שכל המציאות בנויה מדרגות? לא קשה לקבל שאנחנו מדרגה חמישית. זה שאנחנו מדרגה חמישית, מה שזה אומר, שאנחנו מסוגלים להינבא, ושאנחנו לא משועבדים לטבע, כמו שרבי יהודה הלוי מסביר. הדברים האלה הוכחו, הוכח, ובדיוק כמו שפה המחבר אמר שאת התורה האלוהית אפשר להוכיח בניסיון, רבי יהודה הלוי אמר את זה גם על את הסגולה האלוקית, סגולת עם ישראל, סגולת ארץ ישראל, אפשר להוכיח מתוך הניסיון, אף על פי שזה לא טבע מוחשי שהפילוסוף מזהה אותו. אז שוב, אז רבי יהודה הלוי נותן את אותם הסברים, להסביר כדי להבין שאנחנו סגולה ובסוף התורה ניתנת רק לישראל, אז הוא אומר, תשימו לב שיש הבדלים בין המקבלים, אבל יש פה שמיים וארץ בין ההסברים. למה? כי אצל רבי יהודה הלוי, כמו שאמרתי, זה רק הבנה שכמו שבטבע יש הבדלים, ככה יש גם מין חמישי שהוא שונה, ואצל המחבר פה הוא אומר, לא, אפשר שיהיו הבדלים מצד השינויים הטבעיים. זאת אומרת, יש הבדלים בסוף רק מצד המקבלים, הוא אומר, לא מצד הנותן. עכשיו צריך לעיין בזה יותר, בדעת המחבר, בסוף מאמר שלישי, הוא ידבר על, אולי גם בסוף שני, הוא ידבר על, גם בסוף שני ועוד יותר בסוף שלישי, על אהבת השם לישראל. והוא יסביר את זה מאוד יפה, לשיטתו. אבל כבר כאן, רואים את ההבדל הגדול שככה, בין הסברה של רבי יהודה הלוי שנותנת שבעצם מגדירה ומבינה את מעלתם היותר גדולה של ישראל לעומת ושל ארץ ישראל של הופעת הקדושה בעולם לעומת הסברה יותר שכלתנית של המחבר, וזה לשיטתם, וככה זה מקום שאפשר להתעורר ולהבין למה אצלנו בבית מדרשנו אנחנו דווקא מתרכזים בעיקרי האמונה של ספר הכוזרי, כי באמת כן אפשר להעריך בזה ולהבין שההסברה מהותית של רבי יהודה הלוי יותר מהותית, והיא גם יותר זו שהתקבלה בעם ישראל בסופו של דבר. ההבנה, כן, הכיוון הזה השכלתני הוא הסבר טוב, כמו שהשתמש בו רבי יהודה הלוי להבין בסוף את המעלה יותר עליונה של ישראל. כן, לא סתם הרב צבי יהודה היה אומר, עיקרי האמונה לומדים מהכוזרי. מישהו שאל אותו פעם, מובא במתוך התורה הגואלת, למה לא נלמד מספר העיקרים? ברור שזה גם ספר העיקרים חשוב ללמוד. אבל זה בדיוק ההבדל, היותר מהותי, שאנחנו לוקחים אותו יותר מהכוזרי. על כל פנים, אנחנו חוזרים לענייננו. המחבר אומר שכשנעיין היטב נמצא שנכון שהנותן, כן, לשיטתו, מצידו יש יחס שווה למין האדם, אבל מצד המקבל יש דברים שיכולים להיות שונים בהתאם לשינוי המזגים של האנשים בהשפעת מזגי האבות ושינוי המקומות. אמרנו, לקוח מרבי יהודה הלוי אבל מסוגנן בסגנונו עם השקפה יותר שכלתנית שלו. כן, ואומר המחבר, אבל הוא מדייק עכשיו, במה יכול להיות שונה ההדרכה האלוקית לאנשים השונים? אז זה חשוב מאוד וזה מה שהוא ממשיך. אלא שאחר שהשינוי הזה הוא מתחייב מצד המקבל ולא מצד הנותן, ראוי שיהיה השינוי בדברים אשר מצד המקבלים, וזה בפרטי ההנחות וההסכמות אשר בין האנשים כפי התחלפות הארצות בנאה ובמגונה. כיוון ש... כן, והוא אומר, כי כבר יהיה הנאה אצל קצת, מגונה אצל קצת. אבל בעיקרים הכוללים והשורשים המסתעפים הם, שכל זה מצד הדברים הנתלים בנותן, אי אפשר שיצויר בזה שום חילוף. אומר המחבר, כיוון שהסיבה היחידה לזה שיכול להיות הדרכות שונות למין האדם זה רק מצד מה? הבדלים מזגיים? אז מה זה? זה רק את הסידור החברתי בעצם הקהילתי של הקהילות השונות, של המזגים השונים, אנחנו נדריך קצת אחרת. נגיד, זה נאה יותר, זה מגונה יותר, שבמקום אחד דבר נאה יהיה מגונה אצל אחר וכן הלאה בהתאם למזגים. זה יסדר את החברה הזאת, זה יקלקל את השנייה וכן להפך. אז בדברים האלו, הפרטיים של נאה ומגונה, יכול להיות הבדלים. אבל בעצם העיקרים של דעת השם ותורה מן השמיים ושכר ועונש, היסודות, העיקרים והשורשים של תורה אלוהית בכלל, היחס לנותן, זה דברים שלא יכול להיות בהם שום הבדל, כן? ואז עכשיו הוא מגיע מלא, למעשה אנחנו מבינים על מה הוא מדבר, איזה תורות אלוהיות שונות קיימות במקביל, שעכשיו הוא מסיק שייתכן שיהיה דבר כזה, אז הוא אומר ככה, ולזה תמצא שתורת בני נוח ותורת משה, אם שהן חלוקות בעניינים פרטיים, כמו שיבוא, כן, הוא יפרד, מאמר שלישי, את ה, גם את השינויים שהיו לבני נוח עד שניתנה תורת משה, שינויי התורה השונים, כשלאדם היה אסור לאכול מן החי, ולבני נוח הותר וכו', ואברהם ויעקב, כל המצוות השונות שבאו עוד לפני תורת משה, וכולם שונות מאוד מתורת משה. אז הוא אומר, נכון שיש ביניהם הבדלים באיך להנהיג את ה, איך להתנהג בפועל, אבל הנה מסכימות בעניינים הכוללים אשר מצד הנותן, כן, והוא אומר, ושתיהן נמצאות בזמן אחד, שאפילו בזמן ימצא תורת משה לישראל, הייתה נמצאת תורת בני נוח לכלל האומות, והיו מתחלפות כפי התחלפות, עוד פעם אומר, הארצות. מה ההבדלים? אומר, נכון, יש תורה לישראל ותורה לבני נוח, אבל הוא לשיטתו מסביר, זה רק מצד ההבדלי המקבלים, והוא מסביר, בגלל התחלפות הארצות, רצה לומר ארץ ישראל אומת חוץ לארץ, וגם כפי התחלפות האומות זו מזו, מצד האבות. זאת אומרת, יש את התכונות המסגיות שעוברות באומות השונות, אז לישראל זה, יש הדרכה מסוימת, לאומות אחרות יש אומות אחרות, זה גם בגלל הארץ, כמו שהוא אומר, ואין ספק שהאומות היו מגיעות על ידי תורת בני נוח, אחר שאלוהית, להצלחה האנושית. כן, גם הם, אם שלא הייתה במדרגת ההצלחה המושגת לישראל מצד התורה. ברור שישראל מגיעים למדרגה יותר גבוהה, ופה כבר אנחנו כן פוגשים איזושהי ייחודיות של ישראל, כן, רק שאצלנו מחבר, כנראה הוא מסביר את זה, כן, לנו יש אפילו סגולה, אנחנו, כמו שנראה גם שייך, הוא ידבר על אהבת השם המיוחדת לישראל וההשגחה המיוחדת על ישראל, זו עובדה פשוטה, כן, ומלא הם מגיעים למדרגה עליונה יותר, הם נמצאים בארץ טובה יותר ו... ויש להם מזג טוב יותר, כן, אז הם הגיעו להצלחה גדולה יותר. כל פנים אתם רואים את ההבדל בין הכוזרי למחבר, האם זה, הוא יתלה את הכל בהסברות שהוא יצליח להסביר, או שזה יהיה משהו מהותי שרק דומה לחילוקים המציאותיים שאנחנו מכירים בין המדרגות. כן, אז הוא אומר, אין ספק שגם האומות יכולות להצלחה נצחית, כמו שהוא אומר, כמו שאמרו אותם זכרונם לברכה, חסידי אומות העולם, יש להם חלק לעולם הבא. אז זאת אומרת, בעיקרים הכוללים הם מודים. זאת אומרת, היסודות של תורת בני נוח היא גם כן מציאות השם ותורה, הדרכה מסוימת להם מן השמיים, והשלמות הנצחית שהם יקנו. אמנם זה לא אותו מדרגה של ישראל, כמו שאנחנו גם עוד נלמד בהרחבה, במאמר שלישי, על תורה מן השמיים, שם נראה איך רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, ועל מעלה הגדולה שיש להם, ועל הקשר המיוחד שיש להם הקדוש ברוך הוא, שעוד פעם יהיה מעניין להשוות את הדברים וההסברות של המחבר לדברי הכוזרי. כן, בעצם פה גם כן, אי אפשר להגיד שהוא לא ינק את יסוד הדברים מהכוזרי, אלא שהוא סגנן אותו בסגנונו היותר מוסבר ויותר רציונל, שבמובן מסוים גם קצת מוריד את הדברים. כן. זה גם הוריד, גם מוסיף לנו, כי סוף סוף הוא נותן הסברות יותר ברורות, ואז אנחנו, תלמידי רבי יהודה הלוי, שנסביר כמו הכוזרי, נבין את האופן המהותי, אנחנו נבין, יהיה לנו הסברה יותר ברורה גם, לדמות לה, כמו שעשה רבי יהודה הלוי, וכולי, טוב.
אבל העניין שהאבירים של אבד ישראל יותר טובים משאר, זה כן. גם עניין.
זהו, שהיסוד לזה, באמת ארץ עם הכלי מאוד ממוזג, מאוד טוב, ואנחנו רואים, וזה מלמד גם על הרוחניות, ויש כאלה שנשארו עם זה, הפילוסופים דיברו על יוון, שלא כל כך רחוק מהאקלים של ארץ ישראל, שזה האקלים הממוזג, ולכן הם חכמים וכולי, אז הוא לקח את ההסבר יותר שכלי. טוב, הרחנו בזה, יש לנו עוד הרבה להתקדם היום. טוב, אני מקווה שבכל זאת תרשו לי קצת להאריך, כמו שנספיק לסיים ולסכם את המאמר. מקווה שלא נחרוג הרבה מהזמן. אז אומר המחבר ככה, וזה מה שיורה שאפשר שימצאו שתי תורות אלויות בזמן אחד, לאומות מתחלפות, וכל אחת מהן מגעת המתנהגים על פיה אל ההצלחה האנושית, אף על פי שהתחלפו במדרגת ההצלחה המושגת מצד שתי התורות. זאת אומרת, ברור שלא יהיה אותו רמה בסוף שיגיעו, ישראל יגיעו למדרגה גבוהה יותר, אבל כן, גם הם יגיעו להצלחה האנושית הנצחית על ידי שבע מצוות בני נוח. כן, ואז הוא שוב מסכם, ובמה יכול להיות ההבדל וההתחלפות הזה בתורות? אי אפשר שיבוא בעיקרים ולא בשורשים המסתעפים מהם. ולזה תישאר הבחינה של התורה מצד עצמה תמיד על עניין אחד. כן, וכבר למדנו, סיכרנו בפרק הקודם, מה הבחינה שבוחנים תורה אלוהית. זה קודם כל מהעיקרים, האם היא מתאימה לעיקרים והשורשים הכוללים. לכן הבחינה תמיד תישאר על עניין אחד. גם בתורת בני נוח צריכים לעמוד בקריטריונים של העיקרים והשורשים, עליהם למדנו, ואותם יסכם המחבר בפרק הבא. כן, ואולם הבחינה אשר מצד השליח, אפשר שיפול בה איזה שינוי. ומכל מקום, צריך שיהיה אימות אימות עצמי, אף על פי שיתחלף אימות הדת האחת לאימות הדת האחרת. זאת אומרת, תורת אדם, תורת נוח, תורת אברהם, כמו שהוא לשיטתו מסביר, כולם היה בהם אימות עצמי. מי שהתחייב במצווה, קיבל נבואה מספיקה שתחייב אותו בעניין הזה, והוא קיבל את זה באופן ישיר, הוא ידע שהשם רוצה ממנו את זה. האימות העצמי, כמו שעמדנו פרק י"ח, זה גם תנאי לתורה האלוהית, גם מצד המקבל, שיהיה אימות עצמי לדת האלוהית.
תורת בני נוח, יש איזה אימות עצמי שיכולים היום הגויים לסמוך
עליו? יפה, אתה שואל, איך בתורת בני נוח יש אימות עצמי? אני אתייחס לזה כבר, נסיים את ה... את העניין הזה. אז הוא אומר, בעיקרון המבחן בתורה עצמה, הן מצד העיקרים שלה, הן מצד שליחות השליח שלה, הוא זה על פי עקרונות שאמרנו גם בתורת בני נוח. ואומנם הוא מאיר פה עוד הערה, כן, וההבדלים יכולים להיות רק בהדרכה המעשית בנאה, שהיא קשורה לנאה ובמגונה במצוות, ולא בעיקרים הכוללים ואימות הדת, כמו שדיברנו עד כאן. והוא רק מאיר הערה ואומר, ואומנם אם אפשר שתשתנה הדת האחת בעצמה, אם היא אותה אלוהית, לעם אחד בעצמו ובארץ אחת בעצמה, זה ממה שנחקור עליו במאמר השלישי בעזרת האל יתברך. כן, זה דבר שכבר אמרנו שהוא כל הזמן עומד ברקע של הדברים, שיטת המחבר בעניין התורה האלוהית, בעניין נצחיות התורה, שהוא טוען שכן אפשרי שאפילו תורה אלוהית תשתנה, ואפילו תיאורטית אולי אפילו תורת משה. כן, מה הכוונה? וכמו שהסברנו, שתורה אלוהית יכולה להינתן לזמן מסוים, והתנאי והבירור שסומכים עליה זה עד שהיא תינתן באופן ברור יותר. הוא יעריך בזה במאמר שלישי, אבל אני מנצל את ההזדמנות הזאת שהוא מציין את העובדה הזאת להסביר גם את היחס של הרמב״ם למה שלמדנו בפרק הזה. מה בעצם למדנו בפרק הזה? שהוא טוען, יכול להיות שיהיה תורות אלוהיות אמיתיות מקבילות, כמו שיש לנו תורת משה ותורת בני נוח, כן? יכול להיות, וזה בהתאם לשינוי המקבלים מצד מזגעיהם מהאבות ומצד הארצות, כן? שינוי הארצות. אז יש את ישראל עם תורתם כבני האבות בארץ ישראל, ויש את הדרכה לשאר ה... המין האנושי, שגם הם יכולים להגיע באופן עקרוני לשלמות. כן, זה המסקנה שלו. עכשיו אני גם מתייחס ליחס של הרמב״ם וגם לשאלה שלך. בעצם, יש כאן גישה מחודשת. הוא מסתכל על תורת בני נוח, כאילו זה תורה אלוהית שניתנה במקביל לתורת משה, וכאילו היא מחויבת לא בגלל תורת משה. כן? וזה חידוש, ולפי הרמב״ם זה לא נכון. הרמב״ם כותב דבר שיענה על שתי השאלות, גם שלך וגם התייחסות לדבר, לדברי המחבר. הרמב״ם כותב בהלכות מלכים שגוי שמקיים את בני נוח צריכים לקיים את שבע המצוות שלהם. הוא אומר, גוי שמקיים את שבע המצוות בני נוח, פשוט כי זה נכון, כי זה סביר, זה ההתנהגות האנושית הראויה, אז הוא נקרא מחכמי אומות העולם. ואם הוא יקיים אותה בגלל שהוא נצטווה בזה בגלל תורת משה, בתורת משה, הוא מחסידי אומות העולם. כן? אז הוא ככה הרמב״ם אומר שם. ובעצם אנחנו מבינים, בעצם לפי הרמב״ם, מה המחויבות הבסיסית שבכל בני נוח לקיים את שבע מצוות בני נוח? זה מצד השכל. זה פשוט האמת שיש אלוה על העולם ולא שייך עבודה זרה, וצריך תיקון חברתי שלא מאפשר גזל ובטח לא שפיכות דמים ודינים, ושלמות אנושית מינימלית דורשת לא להיות אכזרי ולא לקחת, לא לאכול עבר מן החי ולא להיות פרוץ בעריות. זה הסדר האנושי המינימלי עם הכרת המורה המינימלית שנדרשת מהאדם. נכון? לא פספסנו שום דבר. יש לנו איסור עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות המינימלי הנדרש מהם, וברכת השם זה יחס מתאים להשם, ודינים וגזל ועבר מן החי. זה הכל, השכל מחייב את זה. כן? ולא מצד רק ההתגלות. אמנם גם הרמב״ם מתאר שהיה, שהאדם הראשון הצטווה בזה, והיה ההתגלות. הוא גם הוא כותב שם את זה, שנצטווה האדם הראשון. כן? אבל זה כנראה לא מה שמחייב את כולם לפי מה שהרמב״ם, כי לא היה מסורת ברורה מאז, אפילו שהיה אימות עצמי וכו'. אלא השכל מחייב. ומה שעוד יותר מחייב אחר כך זה שעל פי מסורת ישראל, זה מה שהם צריכים לעשות. אבל לא כל אחד יכול לדעת את זה. אז אם הוא יזכה וידע, יכיר את ישראל ויושפע מהם וידע מה חובתו על פי תורת ישראל, הוא לא צריך להתגייר, הוא צריך לקיים שבע מצוות בני נוח. כי כך השם מצווה אותו בתורת ישראל, בתורת משה. זה לא חובה, הוא יהיה חסיד, חסיד מאומות העולם. אז את השיטה של הרמב״ם בזה, כמו שהסברתי עכשיו, אני מאוד מבין. השיטה אתה מחבר פה, היא לשיטתו במאמר שלישי, שהוא טוען, לא, היה פה תורה אלוהית שהיא אומתה, והיא אמורה לעבור במסורת, והוא אומר, באמת יש הבדל ברמת האימות, לשאלתך. הוא צריך להגיד, באמת זה לא כל כך מבוסס. כן, אבל זה, כאילו, יש בזה קצת ספקות, ויש יש דתות שיכולות להחליף את זה, היה בזה שינויים גם. יכול להיות שגם המחבר יגיד את העיקרון של אפשר לתרץ אותו ככה, כמו שאמרתי על פי הרמב״ם. תורת משה בסוף ביססה את זה. את החיוב שלהם, וזה משהו יותר מפורסם, את החיוב שלהם. טוב, אז אפשר להבין גם את השיטה שלו. על כל פנים, יש כאן מחלוקת מהותית. האם יש כאן תורות אלוהיות שונות במקביל, שלפי המחבר, זה שיטתו, שכן, אולי אמרנו, אפשר להבין אותה, אבל דרך אחרת, שהיא יותר פשוטה, אני חושב, דרכו של הרמב״ם, שלא, יש רק תורה אחת ותהיה רק תורה אחת, רק תורת משה. ואין מה לנסות להגדיר עכשיו עיקרים כוללים לדתות אלוהיות נוספות, כי רק תורה אחת היה בעולם. לפני כן אולי היה ציוויים פרטיים, זה בכלל לא תורה. זה לא משהו שהתאמת בכלל, זה לא משהו שהוא נאמר לדורות. כן? וככה גם תורת בני נוח, אין תורות אלוהיות במקביל לתורת משה. יש תורת משה והיא מחייבת גם דברים מסוימים לבני נוח ברמת חיוב מסוימת. שההצדקה שלה זה בגלל שבאופן שכלי הם צריכים, גם אם אנחנו לא נספר להם, ואם הם ידעו שאנחנו מחייבים אותם, זה יהיה על פי החסידות. בקיצור, יש כאן גישות שונות, כל אחד לשיטתו. ואני רק אסיים במשפט אחרון, ולשיטת המחבר, שככה הוא תפס את הדברים, אז אנחנו מבינים עוד פעם, למה היה חשוב לו להגדיר עיקרים כוללים לדת האלוהית, ולא כמו העיקרים של הרמב״ם. כי הוא צריך עם העיקרים האלה לבחון לא רק את תורת משה, אלא גם את תורת בני נוח במקביל, וגם את התורות שקדמו לתורת משה, ומאלה הוא הגדיר את המבחן בצורה יותר כוללנית הזאת, ושונה מצורת המבחן, כן, מעיקרי האמונה של הרמב״ם, שהם ייחודיים לתורת משה. מה רצית לשאול?
לפי הרמב״ם, תורת משה זה ההדרכה האלוהית השלמה, בעצם העקרונית היה ראוי שגם הגויים קיימו את המצוות של תורת משה.
אתה שואל למה לפי הרמב״ם התורה ניתנה רק לישראל? כן, שזה גם כן קושיה שבעצם קשה למחבר פה, מה ההבדל? הרמב״ם כותב על זה ככה בדרך אגב במורה נבוכים, גם בחלק שני, לא זוכר בדיוק איזה פרק זה, שהוא אומר שבדיוק כמו שאנחנו לא יכולים, התשובה שלו מאוד קרובה לתשובת רבי יהודה הלוי, אף על פי שהוא לא מדגיש את הסבולה כל כך, אבל הוא אומר ככה, כמו שאנחנו לא יכולים להקשות על הבריאה ולשאול למה השם ברא אותה ולמה ברא את המדרגות, אין לנו לשאול למה השם החליט לתת תורה רק לישראל. השם בחר בישראל. למה? אי אפשר, זה חלק מחוקי הטבע. זה חלק מחוקי היצירה. אנחנו רואים שזה שלם, אנחנו יכולים לנסות להבין את הטוב שבזה. הנה, יש פה באמת אומה טובה, שאיך הרמב״ם אומר על הפסוק, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, שאומר, שהשם אומר לישראל כהקדמה למתן תורה. כן? אז רבי אברהם בן הרמב״ם שם בפירושו, מביא בשם אבא שלו, שלימד אותו, שיש פה עניין מהותי, ישראל הם במדרגת המורה לכל הגויים. כאילו, הם על ידי השם, אנחנו מבינים שהם נשלחו להיות אלה שקודם כל קונים את המדרגה האנושית העליונה, אתם קוראים אדם, ואחר כך מכוח זה אולי נערו אליו כל העמים וגם יהיו אדם. אז זה דברים מאוד קרובים לדברי רבי יהודה הלוי, זה בחירה אלוקית, וזה רק שהוא באמת לא, הוא לא יגיד, אז בגלל זה אני רואה בתוך הנפש שלי את התכונות האלוהיות, אלא פשוט השם בחר בי, אני לא יודע למה. כן, אבל באותו תפקיד, באותו ייעוד וכו'. כן, אנחנו יכולים לעשות לראות איך זה טוב וכו', אבל למה השם עשה את זה? אז הוא אומר, אי אפשר לשאול למה השם ברא את העולם, למה השם חילק מדרגות, ולמה השם נתן תורה דווקא לישראל. אי אפשר לשאול. אלא מה כן אפשר? אפשר להבין איך זה מועיל. באמת, המדרגות השונות יעילות לאדם וכו'. זה גם ביחס לעניין הזה. ההתייחסות של הרמב״ם, וזה בעצם מה שרבי יהודה לוי גם כן אומר. הוא עונה לו, אנחנו משהו אחר, השם בחר בנו כי אנחנו סגולת בני אדם, ואי אפשר לשאול על המדרגות, תשאל למה אנחנו סגולה, למה אנחנו שונים. אי אפשר לשאול למה השם עשה את זה ככה. אז לכן ביסוד, הרמב״ם וריאל, שהם בהרבה דברים בסוף קרובים, טוב, בית מדרש גם כן אמרו את אותו תשובה. טוב, עכשיו פרק הבא, הוא ירוץ לנו כי זה סיכום העולה מכל מה שנאמר במאמר הזה. כל המסקנות מהמאמר, נקרא אותו וננסה בקצרה מאוד גם להיזכר בפרטי המבנה של המאמר. יפה. אז עד כאן הושלמו בעצם כל הכוונות של המאמר. טוב, נסכם את זה אחרי, נשלים את פרק כפה. פרק אחרון, העולה ממה שבארנו בזה המאמר הוא, כי מספר העיקרים לדעת האלוהית שלושה, שהם מציאות השם ותורה מן השמיים וזכר ועונש. כי אלו השלושה, למה דווקא אלו? אלו השלושה לא תצויר תורה אלוהית זולתם. כן? אי אפשר בכלל לטעון שאתה תורה אלוהית בלי מציאות השם, תורה מן השמיים והשכר והעונש הנצחי הייחודי לתורה, כמו שנראה. ושתחת אלו השלושה, כמו שלמדנו, תחת אלו השלושה יש לנו שורשים אחרים מסתעפים מהם. הם אצל העיקרים הללו מדרגת המינים הנכנסים תחת הסוגים. כן? הקטגוריה המפורטת מתחת הקטגוריה הרחבה. כי בהסתלק אחד מהשורשים לא הסתלק העיקר, ובהסתלק העיקר הסתלקו השורשים כמו שביארנו. מי שזוכר מה ביארנו בפרק י"ג הוא קצת התקשה. מה זה הסתלק אחד השורשים לא הסתלק העיקר? כל ההגדרה של שורש זה שכפירה בו זה בעצם כפירה בעיקר, ואין לה עיקר עמידה בלי השורש. נכון? אז צריך להגיד שהכוונה שלו פה, כמו עצם ההגדרה שיש שלושה עיקרים כוללים, זה כדי לטעון טענת דת אלוהית בכלל. כן, וככה גם ראינו ביטוי כזה בתחילת המאמר, שהוא אמר כאילו אפשר כאילו בלי השורשים. אפשר, העיקר זה לטעון קודם כל שיש מציאות השם תורה מן השמיים. באמת, כן, לא מתחיל אפילו טענה של דת אלוהית, ואחר כך אם אתה רוצה שהיא תהיה נכונה, אז אתה צריך להאמין את העיקר בהתאם לשורש. כן? זה, ואפילו, כן, מה שאומר, בהסתלק העיקר, הסתלקו השורשים, זה אפילו ברמה של הטענה. טוב, והשורשים שהם תחת עיקר מציאות השם, כפי מה שיחייבהו העיון, כן, הן ממה שהשכל מחייב, ולפי מה שתגזרהו תורת משה, שהיא מתאימה לאמת, כמו שלמדנו, מה הם השורשים? אחדות, סילוק הגשמות, ושאין לו התברך, יחס עם הזמן בכלל, הוא לא תלוי בזמן, ושהוא מסולק מהחסרונות, כן, כמו שכבר למדנו למה הם מחויבים, ועוד יורחב בהרחבה מאמר השני. כל פרטיו ודקדוקיו של כל אחד מהשורשים האלו והעיקר הזה. ותחת תורה מן השמיים יש לנו את הנבואה ושליחות השליח. ותחת השכר והעונש יש לנו ידיעת השם והשגחה לשכר ועונש, אם בעולם הזה ואם בעולם הבא, בין שיהיה רוחני שיהיה גשמי. כן, והוא ממשיך, עוד מסקנות שלמדנו, שאין הכרח, כן, חוץ מהעיקרים והשורשים. אז הוא אומר, אין הכרח לתורת משה להניח שום עיקר ולא שורש אחר מסתעף מאלו זולת אלו. רק את זה צריך להגדיר כעיקרים והשורשים של תורת משה. למה? כי מה שמנע הרמב״ם את שראוי לעובדו ולא לזולתו, כבר בארנו שהוא מצווה, ושאין ראוי למנות שום מצווה שורש ולא עיקר, והסברנו שלפי הרמב״ם יש מצוות כוללות שהן ציוויים על העיקרים, וכן, אצל הרמב״ם יש אפילו מצווה, ולא תטור אחרי לבבכם, אומרים חז"ל, זו מינות, זו מחשבת מינות. אומר הרמב״ם, אסור לחשב נגד העיקרים. לאו, מיוחד, לא לחשוב נגד העיקרים. כן, כבר הרחנו במחלוקת הזאת, האם אפשר למנות מצווה בעיקרים או לא. שיטת החבר, לא. ושלא תנוסח התורה ונבואת משה, מעלת נבואת משה, הם שתיהם נכנסים, זה בעצם ענפים שנכנסים תחת עימות שליחות השליח, כמו שהתבהר מאמר שלישי בעזרת השם, וראינו את זה בקצרה בפרק אף ג', וביאת המשיח ותחיית המתים, כולם נכנסים באמונת השכר והעונש, על הדרך שראוי שיאמנו, שיאמינהו כל בעל תורת משה, שגם זה ענפים מסתעפים מהשכר והעונש, ולא עיקרים עצמיים, כי אפשר להתווכח אליהם כמו שלמדנו על הענפים. כן, עכשיו שימו לב, הוא מסתייע בדברי רבו, מורו ורבו, וזה דעת מורי הרב רבי חסדאי קרשקש, שכל אלו וגם החידוש זה אמונות אמיתיות, וראוי שיאמינם כל בעל דת משה, אבל אינם שורשים ולא עיקרים אליה, לא כלליים ולא פרטיים. כן, ראינו שכמה פעמים שהוא בא להתווכח עם רבו, אז מפאת כבודו הוא לא הזכיר אותו, וכאן שהוא רוצה להסתייע, ברור שהוא מביא אותו, ועוד פעם הוא מסתייע שכל הפרטים האלה שהוא חלק עם הרמב״ם, שהם ענפים ולא אז הוא אומר כבר, רבי חסדאי אמר את זה. אבל יש לו תוספת על רבי חסדאי, ואולם, העיקר הפרטי אליה, ואולם, העיקר הפרטי אליה הוא שמצווה אחת ממנה לבדה תספיק להקנות השלמות ומדרגה מה מדרגות העולם הבא, כמו שבארנו פרק 23 מזה המאמר, ויורחב פרק כ"ט מאמר שלישי, שאפשר לקנות את השלמות אפילו במצווה אחת, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל ולא להרחיקה מן השלמות, כמו שלמדנו. אז זה עיקר נוסף שהוא מוסיף, והוא גם עוד רגע נראה מה, כן, הוא אומר בהמשך מה שרבי חסדאי מנע, והוא לא מונה, הוא אומר מה שלא מנע, הבחירה בכלל העיקרים, טיפה דילגתי, כן, למה לא מנעים אותם בכלל העיקרים לדעת האלוהית, אם שהיא הכרחית אליה לפי שאינה עיקר אליה במה שהיא אלוהית, אבל מצד שהיא קודמת בהכרח לכל ישר ונימוס אנושי או אלוהי, כן, כמו שלמדנו בפרק ט', נכון? אז ממילא הוא מסכם כאן, אמרנו מה מונים ומה לא מונים, ואולם שאר הדתות הנקראות אלוהיות, הנה הן יניחו תחת אלו העיקרים שורשים אחרים, בהסתלק אחד מהם תבטל תורתם. כן, זאת אומרת, וחלק מהעניין שלו להיות כוללני, הוא מדבר על עיקרי דת אלוהית בכלל, אז הוא בא ומתייחס גם ליסודות שהוסיפו הנצרות והאסלאם, ומראה למה הן לא עומדות במבחן. למדנו במה תוכר הדת האלוהית, הדבר הראשון זה לעמוד במבחן של העיקרים. אז זה מה שהוא מביא כאן. ואולם, זה אחד מהמסקנות הברורות שעולות מהמאמר. ואולם שאר הדתות הנקראות אלוהיות, הן יניחו תחת אלו העיקרים שורשים אחרים, להסתלק אחד מהם תבטל תורתם. מה הם יניחו? הנוצרים יניחו תחת מציאות השם, השילוש והגשמיות. כן, אצלם זה חלק מהאמונה באלוהים אצלם, שהוא שלוש ושהוא התגשם. והוא מבואר שזה סותר לשורשים ומסתעפים מעיקר מציאות השם. כן, זה פשוט לא תדר, לא עם האחדות, ולא עם שאינו גוף, ולא עם האמת שהשם אינו, שהשם אינו מה שהם מדברים עליו. כן, ותחת השכר והעונש הם מניחים את ביאת המשיח שכבר באה לדעתם, ותחיית המתים, והוא מבואר מאלו שלא יצויר מציאות דתם זולתם, כן, זאת אומרת, זה משהו ספציפי שהם מאמינים, וזה תלוי, דתם תלויה בזה, אבל כמו שאמרנו, בגלל מציאות השם, הדת שלהם כבר נופלת, וכן הישמעאלים יניחו הגזרה והיכולת שהשם גוזר הכל ויכול הכל וגוזר הכל, כן? הנקרא בערבי אל קצה ואל קדר, תחת ההשגחה, תחת ההשגחה הם אומרים שהשם גוזר הכל, והוא מבואר שאם היה כן, שתסתלק בזה הבחירה, ולא יהיה אם כן מקום לשכר ועונש כלל, כן, כל זה למדנו, מסכם המחבר, ויהיה מספר העיקרים והשורשים לפי זה, 11, ככה יצא לנו מהמאמר הזה, מציאות השם ותחתיו, האחדות, 2, הרקת הגשמות, 3, ושאין לו התברך התעלות בזמן, 4, ושהוא יתברך בסוגיות מחסרונות, 5, מציאות הנבואה, 6, ואימות, שליחות השליח, ששתיהם, כן, 7, שניהם סעיפים לתורה מן השמיים, 8, וידיעת השם וההשגחה, תחת השכר והעונש, זה עוד 3, הגענו ל-11 עיקרים. והוא אומר, גם יש אפשרות למנוע, אם נמנה ידיעת השם וההשגחה עיקר אחד, כמו שמנה אותם הרמב"ם ז"ל, כמו שהוא הזכיר בפרק ט"ו, יהיה מספר העיקרים 10 בלבד. אם אתם רוצים להעמיד את זה על 10, אפשר להכליל את ידיעת השם וההשגחה ביחד. כן? רק שהוא עדיף, זה שני דברים שונים, למנות אותם בנפרד, 11. כן? והוא מביא גם עוד אפשרות. ואם נמנה הבחירה בכלל העיקרים לדעת האלוהית, אחר שהיא קודמת לה בהכרח, הרי גם בחירה חופשית זה יסוד לתורה אלוהית, כמו שמנה רבי חסדאי, כן? אף על פי שאינה הכרחית לה במה שהיא אלוהית, לכן אין הכרח למנות אותה, אבל אם בכל זאת נרצה למנות את הבחירה, יהיה מספר העיקרים 12 או 11, כן? תלוי אם נמנה גם את הבחירה, אז יש לנו עדיין שתי אפשרויות, או למנות את ההשגחה והידיעה כשני דברים, או כדבר אחד, ממילא יש לנו 12 או 11. כן, ואומר, ולעומת זאת, את התכלית בשילוח, תכלית באופן כללי, לא נמנה כעיקר, עיקר לדת האלוהית, אף על פי שהוא קודם לכל סידור ונימוס אנושי או אלוהי, כמו הבחירה החופשית, למה אנחנו לא מונים את זה? כמו שלמדנו שם בפרק ט', להיות השכר המיועד בדת האלוהית, הוא התכלית המיוחד אליה, שכבר נמנה עם העיקרים, אין שום סיבה למנות, אחרי שמנית תכלית ספציפית, לבוא לדבר על התכלית כללית, שכל נימוס צריך שיהיה לו תכלית מסוימת. ובכאן נשלם המאמר הראשון, החוקר, מה המאמר הזה עשה? שימו לב, החוקר על מספר השורשים והעיקרים, כן, העיקרים והשורשים מסתעפים מהם, ועל הדברים הכוללים לדתות האלוהיות, והשבח לאל אשר עד הנה עזרנו. והנה, הנה הגיע מה שהייתה כוונתנו לבאר מעניין העיקרים והשורשים המסתעפים מהם בחיבור הזה, כן, בהקדמה הוא אמר, שהוא רצה להסביר את העיקרים והשורשים, אז השלמנו, אבל מה קרה? ואולם לבקשת אוהבי וראי מן המאמינים ובעלי עיון, שביקשו ממני לבאר להם הבנת העיקרים האלו ושורשיהם המסתעפים מהם והנלווים להם, בדרך נכונה וקרובה לעיון התורי, כן, הם רצו להבין אותם יותר מפורט, כן? באמת הוא לא השלים פה כל מיני דברים, אמר אני עוד אסביר מאמר השלישי, יש לו עוד דברים לפרט ולהבין טוב טוב, לכן הגדלתי והוספתי עוד 3 מאמרים אחרים, אני משכים לזה. כן, כל מאמר לפרט טוב טוב את העיקר ושורשיו וכל מה שנלווה לזה, ועל כן יעדתי בתחילת הספר לבארם, זאת אומרת כבר בהקדמה הוא אמר לנו שיהיה עוד 3, יהיה 4 מאמרים. לכן מראש לבקשתם כתבתי בתחילת הספר שאני אפרט גם עוד 3 מאמרים על זה, ובאה לבדו העזר. יתברך ותרומם על כל ברכה ותהילה, אמן. סליק המאמר ראשון, בעזרת הנה לא ינום ולא אישון. עכשיו ברשותכם, ממש במילה אחת, אמרנו נסכם. הפרק הזה זה כבר היה המסקנות למעשה שעולות מהמאמר. רק המבנה שלו, תראו, בפתיחה, במבנה והתוכן, ככה ממש בקצרה, מה ראינו, נסדר את הפרקים, מי שרוצה יכול לרשום לעצמו את תוכן הפרקים בעצם בצורה הזאת. המחבר אומר, בפתיחת המאמר הראשון, אומר ככה, המאמר הראשון יחקור מן הדתות בכלל כמה הם ויבאר שהם 3 טבעיות נימוסיות ואלויות וייתן הבדליהם ויחקור, כן, וייתן הבדליהם. זה דבר שהוא מקדים, כן, או נסביר ככה, המאמר, הספר נפתח בהקדמה פרקים א' ב', זה בכלל על הלגיטימיות לעסוק בעיקרים, אתם זוכרים? למה אין פה חשש כפירה ויציאה מן הדת וזה, שכל אחד בהתאם למה שהוא יבין זה יהיה בסדר. זה פרקי, זה הקדמה א' ב'. ג' ד' זה רק גם כן עוד מבוא כזה, בעיקרון מהם העיקרים הכוללים והקושיות על המונים האחרים. וככה הוא מציג את תחילת השיטה שלו, אבל הוא אומר עכשיו אני אתחיל לבאר, אחרי שהבנתם את השאלות ואת הרעיון, בואו ננסה לבאר. מ-ה' עד ח', זה מה שהוא אמר כאן. צריך לחקור איזה דתות קיימות בעולם, טבעיות, נימוסיות ולויות, ומה ההבדלים שבהם. למה צריך את ההקדמה הזאת? כן, אנחנו ממש מסיימים. למה? כדי להבין, הוא אומר, בשביל פרקים ת' עד ת' ו', ואת מהן כדי שיתבהרו עיקרי הדת האלוהית. זאת אומרת, נבין מהם הדתות השונות, ואז נדע מה עיקרי הדת האלוהית. מצוין, אז למדנו ה' עד ח' על הדתות בכלל ומגמותיהם, ת' עד ת' ו', הגדרת העיקרים לדת האלוהית על פי ההקדמות האלה. אחר כך יש לנו ת' ז' עד כ' ד', זה יבהר דרך המבחן במה תוכר הדת האלוהית מן המזויפת המדמה באלוהית, כמו שלמדנו. ופרק כ"ה האחרון, ואם אפשר שתימצא תורה אלוהית או יותר, או יותר מאחד בזמן אחד, מה שאמרנו היום בפרק כ"ה, ופרק כ"ו היה רק סיכום העולה מכל הנ"ל. הדרן הלך, מאמר ראשון, בעזרת השם, כשם שסיימנו אותו, נזכה גם את האחרים, בעזרת השם, והרבה ספרים אחרים, ללמוד ולסיים, שמור ולעשות.